שבוע שעבר דיברנו בדינים של מעלים בקודש ואין מורידים. אנחנו היינו למעשה בסוף הלכות בית הכנסת, שם כתוב לגבי מקום שבית הכנסת צריך להיזהר בו, להיזהר בקדושתו, שהרי קדושה בית הכנסת חמורה מאוד מאוד. ועל זה הגמרא אומרת שחס ושלום את הכנסת שלא נוהגים בו כבוד סופו לחרב, שכן מעשה היה בהגמרא אומרת בירושלמי בטבריה, בית הכנסת אחד שרבו ביניהם שני תלמידי חכמים, אחד היה אוסר והשני היה מתיר איזה דבר, תקחו ביניהם, הוציאו ספר תורה וקראו בתורה מדקדקים, הרי אז בזמנם לא היה תורה שבכתב, רק זה תורה חמישה חומשי תורה, ושאר ההלכות, משניות ותלמוד, הכל היה בעל פה. אז מדברים בעל פה ודורשים מתוך הפסוק, כמו שהתנאים והאמוראים היו נוהגים לעשות. אז לקחו ספר תורה וזה מפרש את הפסוק כך, וזה מפרש אומר הפסוק לא ככה אלא כך, והתווכחו ביניהם, משכו, זה מושך מכאן, זה מושך מכאן, נקרא על ספר תורה. היה שם רבי יוסף ואמר להם, אין אני תמה אם לא יעברו ימים מועטים עד שבואו גויים ויחריבו את המקום. ככה היה. אחרי כמה שנים באו גויים לאותו מקום ונחרב המקום הזה. וכאן למדו שבית הכנסת שראית אותו שחריבו אותו גויים, מפני שיהודים שישבו שם לא נהגו בו כבוד. לכן צריך מאוד להיזהר. מעיקר הדין, אכילה ושתייה בבית הכנסת אסורה בהחלט. אין יותר לזה, לאכול ולשתות בבית הכנסת. מה שאומרים היום זה בית מדרש, עמי ארצות, לא יודעים מה שהם מדברים. עמי ארצות, מה זה בית מדרש? בית מדרש חמור יותר מבית הכנסת. הם טעו בדבר אחר. כי מעיקר ההלכה, מה שהתירו, לאכול בבית הכנסת זה לתלמיד חכם שיושב שם כל היום, לא בגלל שזה בית מדרש, בגלל שהאדם עצמו, לא מדובר על הבניין, מה זה הבניין, זה בית מדרש או בית הכנסת, אין דבר כזה, אלא העיקר הוא אותו אדם שהוא רוצה לאכול. למה הוא רוצה לאכול? אם מפני שהוא יושב לומד שם כל היום הוא כזה שקטן ומתמיד שאפילו לא מדבר ואפילו לא הולך הביתה ואפילו לא יצא החוצה לאיזה רגעים שהחס על הזמן שלו, זה צריך להיות אחד כמו בן עזאי שצדיק גמור, ואז מותר לו כדי שלא יהיה לו ביטול תורה לקחת משהו לאכול בבית הכנסת, והוא עדין לשתות כיוון שהוא צריך ללמוד, הגרון שלו התייבש, הוא לא יכול לדבר, לא יכול לקרוא, דווקא לשונו לחיקו ולא חייב להיות בתענית, אז התירו לו, אבל לא שיבוא ומכתחילה הוא יבוא, ייקח קוסטי ויבוא יושב במקום שלו, על המעלי, יש לי פה זה, נהנה, ואחר כך התה פחות סוכר, יותר סוכר, ניגש חוזר, ושם לו עוד איזה משהו, כי נמון, הל, זה אסור לעשות בית הכנסת. כי בית הכנסת זה לא מקום של אכילה ושתייה. עכשיו תדעו, יש כל שכן וכל שכן, שאסור לעשות בית הכנסת, מקום פינה, בתוך בית הכנסת פינה, לעשות שם תה וקפה. זה איסור גמור, זה חילול הקודש. רוצים לעשות, יעשו מטבח בחוץ, שם יעשו את כל מה שצריך. וכן מה שעושים, בתי כנסת, יש בתי כנסת, עשו גם קיור ופח אשפה שמים שם. מה זה בית הכנסת, מקום לשים שם פח אשפה? זה אסור. רק מה לעשות, בעוונותינו הרבים, בתי הכנסת היום מסורים בידי עמי ארצות, והם עושים מה שהם רוצים. הם לא שואלים את החכמים בכלל. בעוונותינו הרבים, מה לעשות? וזה חילול הקודש גמור, צריך לדעת. יש עוד הלכה, אסור לשבת בבית הכנסת רגל על רגל, מפני שבבית הכנסת צריך לשבת בהמה, ביראה, ברטט ובזיע. כתב הרמק, רבנו משה קורדבירו, שהיה ראש למקובלים בצפת, כתב הרמק שכל ההנהגות בבית הכנסת, כמו שלהבדיל, מה שהגויים לא מסכימים לעשות בבתי התפלה שלהם, מה שהמוסלמים לא עושים במסגדים, ולא הנוצרים, להבדיל אלפי הבדלות בכנסיות שלהם, זו נבלה וזו טרפה, אסור לנו לעשות בבתי כנסת שלנו. שלא יבואו ויאמרו שהיהודים מחללים בתי הכנסת שלהם יותר מבתי עבודה זרה שהגויים מכבדים אותם, כך יגידו. עכשיו הוא שואל אסדה חמד, לגבי היה להם מנהג בירושלים, שאם היה להם ילד, משפחה שלא היו, לא נפקדים בילדים, זה לא לכל אחד, אבל משפחה שלא היו נפקדים בילדים, אז הוא דן שמה ונדרה אישה או אבא, שאם יוולד בן, אז הם יגלחו אותו בפעם ראשונה, עשו לו תספורת, לא היו הולכים דווקא למקומות קדושים, היו עושים באיזה בית הכנסת באיזה מקום. והיו נהגים להביא את הילד לבית הכנסת, כדי שהחכם שם נמצא. למה להטריח את החכם? שהוא יגלח אותו. אז דן אסדה חמד, איך זה מותר? אסור להסתפר בבית הכנסת, מפורש בהלכה. את הכנסת אין נאותין בו, אין מטיילין בו, מטיילין פרושו מדברים, אסור לדבר, אסור לטייל בו, אסור להתקשט בו, אסור לעשות כל מיני דברים שעושים בבית, זה חול, זה צורכי חול, מה שלא צורכי קודש, אסור. אז הוא דן, הוא אומר שביות וכאן יש מצווה, כיוון שסוף סוף עושים לו פאות עכשיו, יש פעם ראשונה. וגם היה פה נדר, משום נדר. וגם יש פה הודעה לשם, שהרי הילד הזה, לא מסכנים אלה ההורים, כמה שנים התעכבו עד שנולד להם בן, ועכשיו נולד להם בן. יוצא שזה לא חלק, לא לכתחילה, החלק הזה היא לא חלקה לעשות אותה בבית הכנסת דווקא. אבל לך תמצא שכאשר זה בשעת הדחק יתירו. אבל לכל זאת, לעשות שם סעודות בבית הכנסת, זה ודאי שזה אסור. מרן רבנו עובדי יוסף נשאל את השאלה הזאת עוד לפני 15 שנה, בספרו יחווה דעת, ודען בתי כנסת שעושים שם סעודה שלישית בשבת, רק לגבי זה. והוא כתב פירוש שלכתחילה צריך להיזהר לא לעשות את הסעודה בבית הכנסת, אלא יעשו אותה בעזרת נשים, או בחצר, או בחדר אחר שסמוך לבית הכנסת. אבל, הוא עושה שם כמה תנאים. אם יודעים שהציבור שם אין מקום, אין עזרת נשים, ואין מקום ליד בית הכנסת לעשות, כגון שחורף, קר, ואין חצר, חצר פתוחה, אין מקום אחר. ואם לא יעשו סעודה שלישית שם, אנשים יתבטלו ולא יעשו סעודה שלישית, כגון שאנשים באים ממקומות קצת מרוחקים, אין להם את התודעה של סעודה שלישית, הרבה טיפשים אומרים, סעודה שלישית הרי יוצא אפילו בפירות, נראה אותו בגן עדן שם, חביבי. שיתנו לו שם מה שיתנו לו, ושהוא ישתוק, יגיד סעודה שלישית, אפשר לצאת גם בפירות, ויתנו לו סעודה שלישית סוג ג', נראה איך הוא יהיה אז באותו רגע. ואז הוא לא יעשה מסכן זה. כדי להציל אותו, אז בשעת הדחק, וגם זה, יזהרו לקצר בסעודה שלא יהיה קלות ראש, ולא יעשו מזה חינגה. אבל אם אנשים באים שם רק לאכול, זה אסור, שתדעו את זה. כל זה מדובר שהם יושבים ושומעים שיעור תורה, אז הם מתפללים מנחה. ואחרי זה יש שיעור תורה, וזה השיעור תורה היחיד שישנו. אם הם לא ישמעו את השיעור תורה הזה, יש אנשים שכל השבוע לא לומד תורה, זה השיעור היחיד שהוא שומע. אז כדי לזכות את נשמתו, זה כן. אבל לא שיש כאלה שעשו סעודה שלישית, היה בתכנסת אחד, עשו סעודה שלישית כזאת, צמחו על ההלכה הזאת. בסוף התברר שבאו פרחחים מראש, באים לאכול שמה, יש להם שמה אוכל חינם. זה אומרים, איך אומרים ביידיש, מלא מופת יש להם שמה. אז באים כולם, רצים שמה לאכול. זה ודאי אסור, בית הכנסת זה לא מסעדה ולא חדר אוכל. כל מה שהתירו בית הכנסת, שאנשים יושבים שמה, ממשיכים ללכת. אותו דבר, דיברנו לגביהם שיש אזכרה. אנשים ככה יש להם בראש שכאילו האוכל המת יהיה לו זה נחת רוח, טוב, לא יודע מאיפה זה יצא. אז הביאים שאנשים יברכו העץ, האדמה, המזונות. השאלה עכשיו, אם הם יושבים שם ללמוד באמת, יושבים ללמוד ואחרי זה ימשיכו ללמוד ולהם יותר חשק ויותר כוח, אז מותר. אבל אם הם עומדים ללכת, למה עושה את זה בית הכנסת? אם זה בחוץ, בשער של בית הכנסת בחוץ, שמי שרוצה לאכול, מי שרוצה לברך, אם אתה חושב שיש בזה מצווה, תן לו. ולבכי גם אם אנשים לא מברכים, אז זה ודאי לא מצווה, או מברכים לא מברכים כמו שצריך, בולעים את המילים, זה יצא שכרו בהפסדו. יותר טוב שלא יעשו כן. היה מורבי עליו השלום, היה נוהג שהיה מסיים את התפילה, היה הולך יושב ליד הפתח, זה זקנים יוצאים, כל זקן שעובר, מקיים מצוות עשה מן התורה, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, והיה קם. אז היו אנשים שיש כתוב בספרים שמי שיש לו מת תוך 12 חודש מצווה שיביא פסמים לבית הכנסת 12 חודש הראשונים ויברכו על זה, עצה בסמים, מסבה בסמים, לא דווקא בשבת, גם בחול, כיוון שהבסמים נהנית מזה הנשמה. כך מביא גם הרדב"ז בתשובה, שהנשמה נהנית מזה. אז יש עניין שתוך 12 חודש אלו נשמת מת להביא שאנשים יברכו על בסמים. היה גם מנהג חוץ לארץ, בעיקר היה מנהג שיוצאים פירות חדשים, היו אבלים תוך שנה, קונים לפירות החדשים שמגיעים לשוק פעם ראשונה, מסתובבים בשוק, מסתובבים בכל מיני מקומות, ואומר חבו תברך, כדי שכל אחד יברך שהחיינו, ויש בזה נחת רוח למת. טוב, אז היו הרבה פעמים אנשים, בפרט בחורף, לא מריחים כמו שצריך את הבסמים, או בולעים את המילים שהיו עוברים ביום דיד הפתח, היה רואה כך, היה קם ובורח, ששלא ישמע את הברכה, ואז ייכנס לספק, אני צריך לענות אמן או לא צריך? כי אם אתה שומע ולא עונה אמן, זה אבון, זה אבון. מצד שני, מעונה אמן, שהוא לא ברך כמו שצריך, זה אמן יתומה במינן, זה אבון, מה שאתה עושה זה לא טוב. היה קם ובורח. מכאן נלמד שעדיף כמה שפחות ניתן לעמי הארץ לברך, יותר כדאי. והם ברכו ברכות שלא יוציאו אותם כמו שצריך מהפה. זה עבירה, המצווה באה בעבירה, איזה עבירה, איזה עבירה באה בעבירה. יותר טוב, יותר טוב לוותר על הדבר הזה. עדיף. עכשיו, בתנא דבי אליהו כותב בפירוש שכל הטעם שבתי כנסת נחרבו מטעם שנהגו בהם קלות ראש. מכאן רצו להביא ראייה, פוסקים האחרונים, שאסור לשבת בבית הכנסת רגל על רגל. אבל חוץ, אם רוצה לשים את הספר, אין לו, הוא יושב לומד, רוצה לשים את הספר, זה לא בשעת התפילה, יש מקום אולי להקל. או אדם שכואבת לו הרגל, נכה וכדומה, זה יש מקום להקל. אבל עליו אחי, לשבת בבית הכנסת בצורה שהיא שחץ, אסור. אדם ייזהר בזה מאוד מאוד. שתיקה, כותב תנא דבי אליהו, משותק בבית הכנסת, זוכה לאריכות ימים. מצאו רמז, מפני שיבה תקום, שיבה ראשי תיבות, שתיקה, כתוב שיבה בשין שמאלית, שתיקה יפה בשעת התפילה. אדם ששותק, אז זוכה. וצריך לדעת שאיסור דיבור בבית הכנסת הוא גם שלא בשעת התפילה. שני איסורים. אסור לדבר בשעת התפילה, ואפילו שלא בבית הכנסת. נגיד עכשיו בחצר יעשו מניין ומתפללים שם, זה לא בבית הכנסת, בחצר. אם מתפללים בשעה שמתפללים, אסור לדבר. ובבית הכנסת, גם שלא בשעת התפילה, גם כן אסור לדבר. שום דיבור. התורה רבנו הרי שאפילו מוסר לא היה נותן בבית הכנסת, שלא יבוא משם לדבר דברים של חול. זה מאוד מאוד חמור. כן, יזהרו בדבר הזה ביותר. עד כאן בהלכות, כן.
בית הכנסת, במקום שאין שם בית הכנסת, ושכרו דירה לבית הכנסת, והמטבח מחובר לסלון, מה הדין?
מטבח מחובר לסלון, אין בזה בעיה, מטבח הוא מטבח, והסלון הוא סלון. הסלון מתפללים, והמטבח הוא מטבח, וככה היה גם מעיקרה. אני מדבר על מקום שהוקדש לבית הכנסת, ואחר כך לקחו איזה קטע ממנו והפכו אותו לפינה של תה וקפה, זה איסור דאורייתא. זה חילול קודש, זה עוון חמור מאוד מאוד. שההלכה הגמרא אומרת, מי שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, לא, אני לא צוחק, אני לא בא לצחוק, באתי להגיד הלכות, אני, שלא ישאלו אותי בשמיים אחר כך בדין של מעלה, למה ראית ולא דיברת? מי שרואה ולא מדבר, הוא שותף לעבירה. יש בהלכה בגמרא, אם היה קיר בין בית הכנסת לביתו, קיר משותף, אסור לו לקדוח בקיר, לעשות חור, לתלות איזה תמונה או מסמר, משום שהוא מועל בהקדש. עכשיו, כל זה מדובר שהקיר היה של בית הכנסת, והוא הדביק את הדירה שלו מבחוץ לבית הכנסת. זה בעיה חמורה מאוד. אבל היום בבתים שלנו, שבתים משותפים, שמישהו עשה שם בית הכנסת אחר כך, זה דין אחר, זה הוא בא אחר כך. או כגון שבית הכנסת אחר כך הוא צמד לקיר שלו, פה יש כולה, צד כולה. אני מדבר כגון, שבנו בית הכנסת, והיה בניין, והיה מגרש ריק ליד בית הכנסת, כמו שיש הרבה מקומות, אתה רואה, מישהו מה לא בנו שם. והנה, המגרש הזה, מישהו קנה אותו קבלן, או הוא בעצמו, ובנה שם הדירה. ועכשיו הוא, הקיר שלו, זה קיר של בית הכנסת, הגמרא מפרשת, אסור לו אפילו לקטוע שם המסמר, קטן. אסור לקטוע שם המסמר, כי זה נקרא מועל בהקדש. חכם מציון היה אומר, עליו השלום, איסור דאורייתא שנאמר, ואיבטם את שמה מן המקום ההוא. אחר כך כתוב לו, תעשון כן, לשם אלוהיכם. והגמרא דרשה משם שאסור למחוק שם משמות הקודש. שבעה שמות יש לנו שאינם נמחקים, כמו יה, אל, הוויה, צבאות, אלוקים, אקיה, עדנות, כל אלה, שדי, אלה שבעה שמות שאינם נמחקים, לא הם ואפילו אות מהם. מי שמוחק עובר איסור תורה. שנאמר, ואיבטם את שמם, שמם של עבודה זרה להבדיל, שמזכירים אותו, או כשהוא כתוב, מצווה לקלל אותם. כן, מצווה. חכם צבי כותב, שכשהוא היה פעם לילה עם עתים, היו קולמוס, אז היה תובל את הקולמוס בדיו, וכותב, אז כשאתה תובל את הקולמוס בדיו, לפעמים יש גוש של דיו, אתה תכתוב, יהיה לך קטם אחד גדול על הנייר, מה אתה תעשה? אז בודקים קודם את הקולמוס, על איזה נייר צדדי שלא רוצים אותו, לוקחים, נשים את הקולמוס, או מחדדים את הקולמוס, כמה רוחבו, כמה עוביו, לראות איזה גודל אות יהיה. ומה היה עושה כשהיה כל פעם מחדד את הקולמוס, כמו מחדד עיפרון וכדומה, היה בודק, היה כותב, המן, עמלק, ערפת, מוברק ומוחק. אומר, שם רשעים ירכב, כדי שיהיה, קיים מצווה, אם כבר, שיש שם של איזה רשע, ומוחק אותו. הוא אומר, זה כתוב, והיה עם בינקות הרשע. אז זה היה חכם צבי, עליו השלום, אביו של הגאון יעבץ, ככה היה נוהג לעשות. להבדיל, אלף אלפי הבדלות, זה מקיים מצוות עשה מן התורה. מי שעושה כן, מקיים מצוות עשה מן התורה. היה המואבי עליו השלום, סיפרתי לכם עליו, היה מסתדל לקיים כל התרי"ג מצוות. כל מצווה שיש מתרי"ג מצוות, יש מצווה שאדם מקיים אותה. אז כמו כל קונה עוד מעט קיץ, אז קונה עוונות השנה כל הזמן קיץ. אז הולך קונה חמישה צון, גוזז אותם, קיים בזה מצוות ראשית הגז. נותן איזה חלק לכהן, קיים מצוות ראשית הגז. אדם קונה כבש, תלה, שה, גדי, שוחט אותו, לוקח זרוע לחיה עם קיבה איפה שיש כהן, אומר לו הרי אני בא לקיים מצוות עשה מן התורה, שלתת זרוע לחיה עם קיבה לכהן. וכן על זה הדרך, כל מיני מצוות עשה. אמר פעם אחת, יש מצוות עשה בתורה, לאבד בתי עבודה זרה. זה מצוות עשה. ויבטם את שמה מהמקום ההוא. מה יעשה, מה יעשה, איך יעשה? אי אפשר, הגויים עלינו. היה בשנת תש"ח, שהיה פה בלגן אחד גדול, הבריטים עזבו ולא עזבו, עוד לא עזבו, באמצע היה לעזוב, ופה עוד מדינה לא קמה, וערבים השתוללו. הלכו, לקח איתו איזה 10-20 איש בנאים עם כל מיני כלי פטישים וכו'. הלכו ליד העיר העתיקה, איפה שיש הכנסיות שלהם, שננטשו על ידי הגויים, ושיברו שם הצלמים. אז היו מחכים שלא ישמעו אותם, אז ישי ישערה, משמיע קול, כל מכה אחת, נהיה איזה בום אחד, כל חצי ירושלים זזה. מה יעשו? הם מחכים שיפול איזה פגז, או יהיה איזה בום אחד, עם הפגז הזה, אומר עוד רוב עלי. והיה מקיים מצוות עשה, והוא אומר, קיים מצוות עשה. אחרי זה כתבו בעיתון, היה ג'רוזלם פוסט, באנגלית, כתבו שוונדליזם, היה איזה, באו איזה אנשים, והחריבו, ושברו, לא יודעים מה אמר, אבל הנה, ברוך השם. היה דמות של הצלם של הרשע ההוא, צלם של אמא שלו, צלם של זה, שברו, נקרו, אני יודע, מה שיכלו לעשות, עשו. אבל היום בימינו זה סכנה, תדעו. גם יש שלטון החוק היום שולט פה במדינת ישראל, אדם יכול להסתבך, לא כדאי. היה מזהר בזה. זה אז היה זמן שעדיין לא הייתה מדינה, לא היה זה, היה בלגן אחד גדול, זה דבר אחר. אז יוצא, כעת צריך להיזהר, בבית הכנסת תבדיל, מכאן למדנו, גמרא דרשה, לא תעשון כן, השם אלוהיכם. לכן צריך מאוד להיזהר, גם בבית הכנסת, שאדם משתמש ברהיטים של בית הכנסת. אדם פותח דלת של בית הכנסת, תיזהר לא לתפוק אותה חזק, לא לגרום לה חבלה, לא לגרום לה שריטה, משום שיכול להיות שיעבור אליו מן התורה. היה עליו השלום חכם בן ציון אבא שאול, שהיינו עוד צעירים בישיבה, היה מזהיר אותנו מאוד. היה יושב על הכיסא מישהו מתנדנד, והכיסא מתחיל להתפרק קצת. הוא אומר, זהר, זהר, אתה עובר איסור דאורייתא. לא תעשון, כן, השם אלוהיכם. הוא היה קיר שהוא המתיח, סיד. הוא יושב ומתחכך הקיר. עם הרגל שלו, אומרת, זהר, אתה שורט את הקיר, אתה עובר, משום לא תעשון, כן, השם אלוהיכם. זה ממון של הקדש, ואתה חס ושלום שורט אותו, אתה גורם לו חבלה, אתה גורם לו נזק. לכן מאוד צריך להיזהר בזה. מה פירוש? שימוש רגיל. שימוש רגיל בזה אין שום איסור. אבל כל שימוש שונה מן הרגיל, שהוא גורם בו חבלה, או זה לרכוש של הקדש, זה כבר גדר של איסור, צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. כן. מה לעשות? שנת ערי בבית הכנסת. עכשיו לגבי אכילה ושתייה ושינה בבית הכנסת, רק מי שיושב ללמוד בבית הכנסת כל היום, והוא עייף באמצע ורוצה לישון, מותר לו. גם זה צריך שיעשה את זה בצורה צנועה בהתאם למקום. וזה מתנאי שאין לו מקום אחר. עליו אחי, אסור לא לישון שם. גם בליל כיפור, כתוב בהלכה, מה שהתירו להם לישון בבית הכנסת, פני שבעיקר בארצות אשכנז, היו נוהגים להדליק נרות. כל האנשים של בית הכנסת, כל אחד ואחד, היה מדליק נר בשבילו, לא לילו נשמה. היה מנהג שהיו מדליקים נרות בשביל החיים. כל אדם חי מדליק נר ושם אותו. סגולה שיחיה אותה שנה. הייתה סכנה שלא ייפול דלקה, לפעמים היה נהיה שריפות. ואז טיפול דלקה בבית הכנסת, אז התירו להם לישון שם, כדי לשמור שלא יהיה שריפה בבית הכנסת. אם יהיה שריפה, אז מיד הם יתעוררו ויצילו את ספרי התורה, יצילו את מה שיש להציל. יוצא שאם הוא יושן, למשל, כדי לשמור, או לצורך בית הכנסת, או לצורך הלימוד שלו, זה מותר. אבל ישן לצורך עצמו, זה ודאי אסור. סליחה? אז עוד פעם, חזרנו כמו הדין של סעודה שלישית. סעודה שלישית, אמרתי לך כמה תנאים יש כדי להתיר סעודה שלישית בבית הכנסת. א', שוודאי לא יוכלו, לא יוכלו, אם לא תעשה פה לא יוכלו. ב', בתנאי שאין להם מקום אחר, לא בעזרת נשים ולא בחצר, ואי אפשר לחפש אלטרנטיבה או איזה אולם. אני מכיר הרבה כאלה שיש להם שיעורי תורה ויש להם סיום, עוברים לאיזה אולם, מה הבעיה? יש אולמות, ברוך השם, בן פורת יוסף היום, ויעשו לך גם מחיר זול וגם יתרמו כמה דברים גם. זה הכי טוב, למה לעשות בבית הכנסת? הכנסת מתלכלך, המקום שם הופך להיות זה, וגם באותו שעה נהיה שם קלות ראש. כדאי לוותר על זה, לא לעשות בבית הכנסת. כי יש כמה תנאים, וגם אם אתה יודע שבו שם אנשים ויעשו שם ליצנות, או תהיה שם קלות ראש, מספיק שיתנהגו בקלות ראש, לא כדאי. להזכיר שמות הקודש, אתה שואל, הזכרת שמות הקודש, דעה, יש שלוש דעות בהלכה. יש דעה יש מחמירים על עצמם ולא מזכירים בכלל שום שם משמות הקודש, גם לא בדברי תורה. יש דעה שבדברי תורה אנחנו מזכירים, ויש דעה בברכות לא, אבל יש אומרים גם ברכות כן. אנחנו נוהגים כך, שיש בשולחן ערוך או בגמרא ברכה, שבתוך הברכה מוזכר שם השם, כמו שהגמרא אומרת, או הרמב״ם אומר, שבשעה שעברו כמה ימים מהלבנה, עומד ואומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שבמאמרו בראש החכים. אז לא יגיד שם השם א' ד' נ' י', אלא אומר, ברוך אתה השם, ה' ש' מ'. וכן, בשולחן ערוך שהוא לומד, בוקח עיניו, יאמר בוקח עברים, ברוך אתה השם כתוב שם, יגיד השם. אבל אם הוא קורא פסוק, בתוך הגמרא, ואפילו חצי פסוק, שיש במשמעותו משהו, כגון, חתום חצי פסוק, מותר להגיד, גדול אדוני מהולל מאוד. זה מובן. מה אמרנו? שהשם הוא גדול והוא גם מהולל. אבל להגיד סתם, השם או השם מהולל לבד, זה, אין לזה משמעות, זה אסור. עכשיו, תוך כדי דיבור, אם בא לו שם השם, אסור לו להזכיר אותו, אלא יאמר, היי שין מן. כמו שכותב הפלא יועץ, לא ישאל את חברו, תגיד, אמרת אלוקנו, ובואו, מה זה אלוקנו? תפילת שחרית מתחילה אצלנו, מאיפה מתחילה? אלוקנו ואלוקי אבותינו, זוכרים זכרון טוב מלפניך, זה פרשת העקדה. אז הוא אומר, התחלת? הוא אומר, התחלת אלוקנו? מה זה התחלת אלוקנו? אתה מזכיר שם השם, תגיד, בקוף, אלוקנו. או אמרת, רוצה להגיד לו, אמרת בלכות השחר, יש לו סיסמאות. הוא אומר לו, אמרת אלוקיי, אלוקיי נשמה, הכוונה, שנתת בי. אומר, אמרת אלוקיי, לא אגיד אמרת אלוקיי, אגיד בקוף. אז יוצא שבתוך כדי דיבור, סתם דיבור, יזהר לא להזכיר שם השם. אבל מצד שני, תדע שאסור לכנות כינויים, מה שעושים היום, היום אל תביא ראייה מהדור שלנו. זה דור מסכן, דור יתום. עושים הרבה שטויות, כותבים מודעות, ברכות, והקל הטוב, והקל והשקאי, כל זה כינויים שהם אסורים, זה עבירה מי שעושה כן. כך כותב קיצור השלה, כך כותב החכם צבי, כך כותב רבי אליהו מני בזיכרונות אליהו, כך כותב רבני יוסף חיים ברב פעלים, כך כותב הרבי אבי עומר, שאסור לכנות שמות כלפי מעלה. למשל, הוא אומר במקום שם השם, המונאי. או הוא אומר, אדושם. אומר, זה אסור לעשות את זה. שהרי אם אחד יגיד את זה לשני, לחבר שלו, חס עליו. בגמרא יש שפעם בא אחד לקנות בשר מהאטליז. אז אמר לו, בעל האטליז היה עוסק בלפרק את הבשר. אז הוא אמר לו, נו, תן לי חתיכת בשר. תחכה רגע, נמצא פה שמשור של רמי בר יחזקאל. ורמי בר יחזקאל היה בדין. השמש שלו היה שם מחכה לקחת בשר לבית. אבל אני לא מכיר, לא רמי בר יחזקאל, לא מראה בר שבסקאל. ככה אמר. מיד הגמרא אומרת, בית הדין נידע את האיש הזה. איך אתה אומר על חכם, בר יחזקאל, בר שבסקאל? אומר על הקדוש ברוך הוא, כתוב א' ד' נוניוד, אתה קורא לו אדושם, אתה קורא לו המונאי, מאיפה המצאת את השמות האלה, הכינויים האלה? וכן אל, הוא קורא לו כל, לפעמים אתה קורא, אתה לא יודע מה כתוב שם, והקל הטוב, כאילו כתוב והקל הטוב, מה אתה מכנה שמות לקדוש ברוך הוא? או שדאי, הוא אומר לו שקאי. מה קרה? זה א', ב', שהוא מדבר בדיבור, תוך כדי דיבור מותר, חוץ משם השם אסור. שערי, אדנו אומר, איפה אתה גר? בארץ ישראל. אתה אומר בארץ ישראל? בארץ ישראל. יש אדם, קוראים לו גבריאל, אז אני קורא לו גבריקל? אתה לא קורא לו גבריקל, מיכאקל, אני יודע מה, התחיל להמציא שמות. מה זה הדבר הזה? הרי זה נקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא, מיכאל, מי כמוך ואל עם השם. גבריאל, גיבור השם, וכן על זה הדרך. אז זה מותר. מה שאסור להזכיר, שם השם. ואם תאמר לי, מקשה הרמב״ם, איך מותר לומר השם? גם כן אתה מכנה לו שם, הוא שמו, א' ד' נוניות, מה אתה אומר השם? ה' שין מם. הוא אומר, הפסוק אמר השם, שנאמר, להיראה את השם הנכבד והנורא את אדוני אלוהיך, כך כתוב בפסוק. להיראה את השם, השם ה' שין מם, הכתוב את א' ד' נוניות אלוקיך. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, משה רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא קוראים לו שאתה רוצה להשתמש בשמו ולהזכיר ששם השם, אתה לא רוצה להגיד אותו לבטלה, תגיד אי שין מם. עליו אחי היה אסור לנו. כי אסור להמציא שמות וכינויים כלפי מעלה. השתבח שמו. כן. טוב, עד כאן, כן. סליחה? אולם שמתפללים שם מנחה בערבית כל יום, אין בו שום קדושה. אותו דבר דירה שעשו אותה בית הכנסת ויתנו. זה לא נקרא מקום של קבע, זה רק מקום של ערי, שלפעמים מתפללים שם, זה לא קדושה. אבל בשעת התפילה אסור לעשות שם שימוש של ביזיון. שלא בשעת התפילה מותר, אין בזה שום בעיה. זה הדין. רק תדעו שיש עוד איזה אולם קטן פה, אני לא יודע אם עוד מתפקד, ברחוב חג'י אדוניה, יש פעם דיברנו על זה. ומה שבבית הכנסת חג'י אדוניה, קוראים לזה אולם ראובן. אלה חצופים בעזי פנים, האנשים שם. זה היה, אני זוכר שהייתי ילד, שם היה בית הכנסת. היה באותו חצר שני בתי כנסת. בית כנסת אחת, חצי אדוניה, ובית כנסת שנייה ממול. זה באותו קומה שנייה, זה בקומה שנייה וזה בקומה שנייה, ומרפסת אחת מחברת ביניהם. מה עשו עמי הארץ האלה? החריבו את בית הכנסת, עקרו את ארון קודש, טבעה והכל, עשו את זה אולם. באולם הזה אסור לעשות שום אירוע, ואסור לאכול שם. זה הקדושה שבית הכנסת נשארת שם לעד. זה תיזהרו בזה, זה עמי ארצות עשו כן. לכן צריך להיזהר בדבר הזה. דברי תורה מותר ללמוד שם, לעשות שם לימוד ושיעורים וזה, אבל לאכול ולשתות ולישון שם אסור. כן. כן. לא שומע. מה, מה? נו, אנחנו שרים, צור משלא אכלנו, ברכו אמוני, שבענו והותרנו כדבר אדוני, אל מסתתר בשפריר חביון, בימים נוראים, אדוני שמעתי שמאחי הראיתי, מה זה, הזכרה לבטלה? אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, כל שהוא, כך כותבים הפוסקים, כל שהוא דרך שיר ושבח לאל הנכבד והנורא מותר, ולמדו את זה מהרמב״ם, הרמב״ם אומר כיצד, יצא מפיו שם השם, בטעות, הוא בא להגיד איזה משהו, והלשון שלו נתקלה, והוציאה א' ד' נוניות. מיד יאמר, גדול הוא, ומשובח שמו, או יתעלה ויסתבח שמו לעד, שלא ייקרא לבטלה. אז מכאן למדנו, שכל השירים שאתה רואה, שחיברו הקדמונים, ובתוך השירים, לעשות? מה, מה לעשות? עזרת נשים, אין לזה קדושה של בית הכנסת. אז יש דברים, כיוון שזה סוף סוף מתפללים שם, יש, הנשים מתפללות שם, יש לו קדושה מסוימת, אבל זה לא קדושה של בית הכנסת. עניתי לך, מותר, נו. שיר, אני אומר לך, זוהר, אני אמרתי לך, שיר, צור משלא אכלנו. מי יותר חשוב, הזוהר או השיר? הזוהר יותר חשוב. כל שכן, גם הזוהר, גם כן, יוצא שיהיה מותר. כן. אבל בתנאי שיש לו משמעות. אם אין לזה משמעות, יגיד השם. המשפט שמוזכר בו שם השם, יש לו משמעות. אבל אין לזה משמעות, אז יגיד השם. הרי גם בשירים אמרנו, רק אם יש משמעות. טוב, תשאירו קצת לשבוע הבא. עכשיו עוד הלכה אחת בדין נטילת ידיים. בדין נטילת ידיים, רבותינו, תקנו לנו שכשאדם רוצה לאכול לחם, או רוצה לאכול פירות וירקות, שטף אותם, והם רטובים. אני מדגיש, פירות ששוטפים בברז והם רטובים, זה אסור לאכול אותם או דרך מגבת שינגב, או שיטול את הידיים בלי ברכה. נטילה כמו של אוכל, של לחם. אז כמו שאנחנו עושים בליל פסח, שאוכלים כרפס. כמו שמטבילים את הכרפס במי מלח או מי לימון, אנחנו אוכלים ידיים לפני זה בלי ברכה, כך גם כן כאן, שיטול ידיים בלי ברכה. בלחם צריך נטילת ידיים עם ברכה. למה? כי אסור לאכול לחם כשידיו תמאות. כאילו יש בו תומעה בידיים. עכשיו, צריך להיזהר שלא לעשות הפסק בין הנטילה להמוציא. זאת אומרת, תמיד ייטול ידיים סמוך לאכילת המוציא, כמה שיותר צמוד ככל האפשר. לפרט שיש סעודות גדולות, יש קצת בעיה, לפעמים מחכים עד שיבוא גדול הבית, או גדול הקרועים והמסובים, שהוא יפצע על הלחם, אז צריך לחכות לו. אבל בכל זאת, לא יתחילו מוקדם מדי, אלא ממש סמוך, שלא יהיה הפסק. אבל, הלכה אומרת, אם שמע קדיש או קדושה באמצע, עונה. ולא רק זה, יש חידוש. נגיד אדם נטל ידיים. נטל ידיים, הרבה פעמים מה קורה? איפה כל השיחות מתנהלות? איך האוכל? כמה תבלינים היה שם? ואיזה גודל עוף היה? וכמה עלה? אז בשעה שנותנים ידיים אתכם לדבר, צריך לזהר. גמרת ליטול ידיים, עכשיו אתה צריך לברך, אסור לדבר. אתה נוטל, ועשת הנטילה, שלוש נטילות על היד, אני עושה שלוש בבת אחת על ימין, שלוש בבת אחת על שמאל, והוא הולך כעת לברך. צריך להפסיק לדבר, אסור לדבר, שותק. לברך, שקדשם אותו וציוונו על נטילת ידיים. ולא יפסיק בדיבור בין הנטילה לברכה. אבל מה יעשה? תפס אותו קדיש באותה שעה, או קדושה. והוא נטל ידיים, מותר מהדין, מותר לענות, וזה לא נקרא הפסק. רק דיבור מהווה הפסק בין נטילה לברכה. אבל אם ברך ולא ניגב את הידיים, גם קדיש אסור לענות, שימו לב. שימו לב, זה הרבה לא יודעים את ההלכה הזאת, או עבודותינו. אדם ברך, אשר ישנת וצבנו על נטילת ידיים, עכשיו הוא צריך מיד לנגב. שמעת קדיש או קדושה, לא עונה. עד שתנגב את הידיים. אין לו מגבת, יחכה עד שהמים יתייבשו על הידיים. נעשה, יחכה, אין מה לעשות. כי בין הברכה לניגוב, זה הפסק גמור. וצערנו הרבה טועים בזה, לא יודעים את הדין הזה. בלפני הברכה, בין הנטילה לברכה, עדיין קדיש או קדושה מותר. דיבור אסור, אבל קדיש או קדושה מותר לענות. אחרי שנטל את הידיים וברך, אחרי שברך על נטילת ידיים, ועדיין לא ניגב את הידיים, אסור יהיה לדבר וגם לענות קדיש או קדושה. ולכן צריך ביותר להיזהר על ילדים. הילדים שיהיו בריאים, אלה הם ממהרים, כל דבר לא יודע מה יש להם, כך ממהרים, אין להם זמן. אז תראה, ברוב המקרים, 99% הם לא נגבים ידיים טוב. גם שמנגבים, חושב שמנגבים. הוא ראה מגבת זה מספיק, היא נגבה אותו כבר. צריך להקפיד עליו שנגב את הידיים טוב, וגם אסור לגוע בלחם עם ידיים רטובות. מי שבוצע לחם עם יד רטובה, זה איסור גמור. מה רוצה יששכר? מה רצית? ואני לא שומע, אוזניים שלי כבדות. אנחנו לא מדברים על שירותים, מדברים כעת על לחם. זה אין בעיה, אתה ברכת נטילת ידיים על שירותים? על שירותים אתה מברך נטילת ידיים? תענה לי יששכר. מה זה קשור? נטילת ידיים אני מדבר כעת. נטילת ידיים יש רק בלחם אנחנו מדברים, לא מדברים בשירותים. כן. סליחה?
יש כמה נותנים
ידיים, נו, אם ברכת, אני עונה לך, מה עוד פעם לחזור על זה? שניים מקרא ואחד תרגום. אחד שברך נטילת ידיים ועדיים לא ניגב, אסור, הוא אילם. אתה יודע מה זה אילם? לסגור את הפה שלו עד שנגב את הידיים, אז התחיל לענות. זה אמרתי לך שאנשים לא יודעים את ההלכה הזאת. תשאל 90%, גם אלה שלומדים תורה, 90% לא יודעים את הדין הזה. זה אסור, זה הפסק. עכשיו, דין דבר שטיבולו במשקה. אמרנו שלא רק לחם צריך ליטול ידיים, אלא אכל דבר שטיבולו במשקה. אדם פתח קופסה של זיתים, רוצה לאכול זיתים, פתח קופסה של כבושים, מלפונים, כל מיני דברים, לא חסר מה, בפרט בחורף, זה מגרה אותו, רוצה לאכול, אסור, צריך ליטול ידיים. טיבולו במשקה, צריך, מה זה משקה? הגמרא אמרה, סימנם יד שחת דם, כך הביא שולחן ערוך. יין, דבר שטיבולו ביין. אחר כך דם, זה דם של דגים, דם של דגים מותר לאכול. אחר כך שמן, איזה שמן? שמן זית שעשוי מזיתים. זה נקרא משקה, זה דין של משקים. חטא זה חלב, תת טל, יד שחת, אחר כך דם, דלת דבש, מם מים. מה זה דבש? דבש של תמרים, לא של דבורים. דבש תמרים, סילן, מה שקוראים סילן, העשוי מתמרים. כל אחד מאלה דינו דין משקה. סימנם יד, שחת, דם. אלה, אם יש לי רוטב של זה, אסור לאכול שום דבר מן הצומח. אני מדבר על דברים מן הצומח. והוא הדין עוגה. הוא מטביל את העוגה שלו בקוסטי ורוצה לאכול אותה, יש לו כאחים, והיא נרטבה, זה אסור. צריך ליטול ידיים. זה נקרא דבר שטיבולו במשקה, יד שחת דם. אבל דבר שהוא מתוגן, מה דינו של דבר מתוגן? אדם תיגן חביתה, תיגן צ'יפס, תיגן זה בשמן, ויש לפעמים שמן ממש נוטף על זה, מה דינו של זה? קציצה מתוגנת בשמן, איזה שמן זה? אם זה שמן זית זה אסור, כי שמן פירושו של זיתים. אבל אם זה שמן סויה, מה שיש היום וכו', זה מותר, זה לא דין משקים, כי משקים אנחנו לא נוסיף על מה שחכמים תקנו. חכמים תקנו רק אלה סימנים, אלה משקים, אלה שנקראים יד שחן דם. שמן סויה אין דין או דין משקה, הוא הדין סלט. עכשיו הוא אוכל סלט, הוא אוהב לאכול בידיים, לזכור, כמו הפלחים של פעם, וכמנהג אבותינו בידינו, כל דגי הים בידכם ניתנו. אחד אכל דגים ביד, אמרו לו, אמר דגים כתוב בתורה, וכל דגי הים בידכם ניתנו. אז הוא, וזה מתוגן לשמן מותר. הוא שם סלט, שם עליו שמן, שמן סויה, זה מותר. אבל שם שם שמן זית, זה אסור. אז לכן, אדם יזהר מאוד בדברים האלה. גם צ'יפס. לפעמים אוכל צ'יפס, הוא אוכל ביד. אוקיי, הוא מחכה. וזה, היד שלו מתלכלכת מהשמן. אם זה שמן סויה, מותר. אם זה שמן זית, אסור. יש כאלה בשפסח, למשל, משתמשים רק בשמן זית. לא משתמשים בשמן סויה, מפחדים. כי בשמן סויה לפעמים מעורב חיטה. מה הבעיה בשמן סויה בפסח? צריך לקנות כשר לפסח. כי, זה אני דיברתי עם היבואן עצמו, אותם אוניות שמובילות את הגרעינים של הסויה לעשות מהם שמן ולהיות אותם לחיפה, זה האוניות האלה הן מובילות גם חיטים. והם מובילים, מובילים את זה בתפזור את זה. יש להם מחליות, מחליות ענקיות. בתוך המחלית יש שם עשרות ומאות טונות של חיטה. מביאים את זה לנמל חיפה, שם יש ממגורות, איך? דגון הזה של מפאי העתיקה דאז, זל. כן. שם עד עכשיו זה עדיין הבניין הזה שם עומד ליד הנמל. יש להם כמו משאבה, שואבת מתוך, עושה סקשן, שואב מתוך המחלית, שואבת כל החיטה. אבל המשאבה הזאת תרטעית, לא שואבת עד הסוף, נשאר בערך איזה 50 קילו חיטים בפנים. אחרי זה, באותו מחלית, הם אחר כך מועבירים פולים של סויה, ועושים מזה שמן. עכשיו השמן הזה יש בו כמה אחוזים של חיטה, גם החיטה נתחנת עם זה, יש בעיה של חמץ בפסח. אז עשו ככה, היה לפני שנתיים, שלוש, את הבעיה הזאת, באו אצל מרן, הוא אמר להם שעשו שלוש פעמים יובילו סויה לחול, אחרי שלוש פעמים כבר בדקו, לא נשארו חיטים שם, ואז עשו עוד פעם, פעם רביעית, סויה לפסח. נפקה מינה שאדם לא ישתמש בשמן סויה רגיל שיש לו בכל השנה גם לפסח, כי זה יש חשש רציני שמעורב בו חיטים. גם שנה אחת ידעו אלה עשו, הם כולם מפייניקים, עשו רשעים אחד עם השני, אוסם עשו שותפות עם חברת שמן, מין במינו חוזר ונעור. מה עשו? תשמעו את הרשע שלהם לפני 10 שנים ועלו על זה. השמן, פתאום ראו שהשמן סויה הצבע שלו שונה, הוא תמיד צלול, צהוב בהיר כזה. פתאום נהיה צהוב כתום. ובדקו מה זה, לא יודעו מה זה, לא טעם שלא אותו טעם. הגיעו למעבדה, התברר שהשמן הזה, מה עשו? שחברת שמן העבירה לאוסם שמן, תגנו בזה שקדי מרק. שקדי מרק זה חמץ למהדרין. זה כולו כמח כמח. תגנו, ואחרי זה זיקקו את השמן והחזירו אותו, העבירו אותו לשוק. מכרו בשוק שמן כבר, שעבר כבר שימוש ראשוני אצל חברת אוסם, שתגנו בזה שקדי מרק, זה למהדרין חמץ גמור. לכן צריך להיזהר. כן, לקנות שיהיה מיוחד, אם אדם משתמש לפסח. יש כאלה לא רוצים לסמוך, לכן משתמשים או בשמן זית, אומנם זה יקר והריח שלו לא כולם אוהבים את זה, או בשמן קוקוס. שמן קוקוס, בזה אין בעיה. זה מגיע מחוץ לארץ, והוא נקי, אין בו שום תערובת, אין חשש. בסויה, בגלל שזה עשוי מפולים של סויה, ובהרבה פעמים מתערבב עם זה חיטים. וזה מפחדים בפסח, מה לעשות עם פסח? זהו. אני גם יכול לעשות חתימות גם של בגצים גם. עכשיו, זה, אז נחזור לעניין. אותו דבר תפוח בדבש, למשל. תפוח בדבש, אז אם זה דבש של דבורים, אין בזה בעיה. אבל דבש של תמרים, למשל, זה נקרא אוכל. יקשו איך זה מותר, אמור זה אוכל. כאן זה משקה. או למשל, יש עושים ריבות, והריבה סמיכה, זה לא ריבה של פודינק או מי פירות שעושים אחרי האוכל, לממש ריבה, זה סמיך, זה לא נקרא משקה. למה? זה כבר הפך להיות סמיך, מוצק יותר. דבר שהוא מוצק, זה לא נקרא משקה, זה לא צריך נטילת ידיים. בכלל גם הוא לא יאכל את זה עם האצבע. הוא לוקח כפית ואוכל עם הכפית, אז אין בזה בעיה. טוב, נמשיך קצת פסוקים מספר משלי. סליחה? גם אם אוכל עם מזלג צריך נטילת ידיים, אם זה דבר שלוקחים אותו ביד, למשל מלפפונים,
כן, אני מדבר על מלפפונים. חוץ מריבה או גלידה, שזה אין דרכו לאכול אותו ביד, זה אוכלים אותו בכפית. דבר שאוכלים אותו רק בכפית, זה לא צריך נטילה. אבל דבר שנהוג לאכול אותו, להחזיק אותו ביד, רק הוא כעת כדי לעקוף את הבעיה של הנטילה, הוא לוקח מזלג, זה לא מועיל. כן, אנחנו במשלי היינו בפרק דל, כן. בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך, היינו בפסוק הזה. אומר שלמה המלך עליו השלום, ידוע, דיברנו שיש דרך ויש אורח, דרך זה גלוי, אורח זה נסתר. כשאדם מכיר את הקדוש ברוך הוא בדברים הגלויים, הקדוש ברוך הוא שומר אותו גם בדברים הנסתרים. זה ביור אחד. עוד ביור, כתב ספר חסידים, בכל דרכיך דעהו, אזהרה שלא יכעס. מה זה בכל דרכיך? אפילו בשעה שאתה במצוקה. לפעמים בן אדם אומר, אני עצבני היום, תעשה לי טובה, לדבר איתי. זה לא פותר אותך שאחרי זה מותר לך לעשות מה שאתה רוצה. לא, אומר שלמה, בכל דרכיך, גם כשאין לך מצב רוח, גם כשאתה מתוח, גם כשלא נעשה רצונך, לא ישנת, לא אכלת, דעהו. אמר רבינו יוסף חיים על אותם יהודים יקרים שרוצים לצום. עכשיו ימי השובבים, אז צמים, יש כאלה עושים צום. אומר, תיזהר, אתה צם, וידוע שכשאדם צם, המתח אצלו עולה פי כמה. אז הוא מסוגל לריב על כל דבר. תמצא את זה גם כשאדם לא ישן בלילה. תמיד בבית הכנסת אני מזהיר אותם בבוקר של שבועות, ובבוקר של הושענא רבה. תראה, מוכרח שיהיה איזה קטטה בבית הכנסת. אנשים לא ישנו כל הלילה, הם עצבנים. אז אחד אומר, אה, מה אתה מנדנת את הספסל? הוא אומר, שתוק. הוא אומר, מענץ, עוד לא הגיע הזמן. זה אומר, הגיע, זה אומר... למה? שאדם קצת לא ישן טוב, הגוף לא קיבל את מה שצריך, השם ישמור, צריך זהירות. החוכמה היא, אומר רבינו יוסף חיים, שאדם יצום ולא יתקוטט אחר כך. לא יכעס. אחר כך יצא שכרו בהפסדו. ואם הוא מכיר את עצמו, שכשהוא צם הוא מתקוטט, שלא יצום. חוץ מתעניות שגזרו חכמים, אבל שאר תעניות הוא רוצה לצום ואחרי זה יעשה מריבה, כמו שאמר הפסוק, על עוזי צום אבחריהו, על החוף כאגמון ראשו ולהקות באגרוף רשע. על מה וזה? על מה ולמה? זה יצא שכרו בהפסדו. כן אומר, בכל דרכיך, גם כשאתה צם, גם כשאתה רעב, גם כשאתה עייף, גם כשאתה מתוח, דעהו, תשמור על על השכל שלך. אומר, מאיפה למדנו משה רבנו עליו השלום? שהרגיזו אותו ואמר להם, והנה קמתם תחת אבותיכם, תרבות אנשים חטאים. איך אתה מדבר ככה? הקדוש ברוך הוא יעניש אותו, לפני מותו הזכיר לו את זה, ובגלל זה לא נכנס לארץ ישראל. זה גם עוד דבר שהוסיף, הוסיף בזה. אומר, בגלל זה מה נענש? נכדו עבד עבודה זרה לפסל מיכה, כמו שמובא בנביא, שהוא הלך אצל מיכה, בנו של גרשום, הלך אצל מיכה ועבד שם עבודה זרה. זה בגלל שאמר משה, תרבות אנשים חטאים. אומר רבי יעקב קולי בספרו מעם לועז, בכל דרכיך דעהו, הוא שאמר דוד המלך, שיוויתי השם לנגדי תמיד. שיוויתי השם לנגדי תמיד, הכוונה שכל רגע, כל שעה שאדם הולך, כל שנייה, תמיד יצייר שם השם מול פניו. תמיד נזכור את שם השם כאילו עומד מול עיניו, שאמר שיוויתי השם לנגדי תמיד. ממילא, כי ממיני בא למות, ממילא לא יפחד משום חטא, משום עוון, משום צרה, משום צוקה, משום דבר אחר. עוד אמר, בכל דרכיך דעהו, אומר, אל תהי חכם בעיניך, אומר אחרי זה שלמה, אל תהי חכם בעיניך. מה פירוש חכם בעיניך? שאדם אומר על עצמו, אני חכם, והם חסרי דעת. למשל, לפעמים קורה, שאדם מתווכח עם אחרים, לא משנה בדברי תורה, בדברי דעלמה. הוא אומר כך, והם אומרים כך. אומר, אני חכם, ואתם לא מבינים. אמר רבי שלמה בן גבירול, הוא היה איתו גם רבי ידעיה פניני, כתב ספר מבחר הפנינים. אבל איזה פתגמים יפים יש שם. שם כתוב שם, שאנו חכם בעיניו. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, אני לא טועה, אני כך אומר. אמרו לו, לא, הדבר לא כך, הדין לא כך. אמר, מימי לא טעיתי. אמרו לו, גם אם אמת הוא שמימיך לא טעית, עכשיו שאמרת טעית. אין דבר כזה שבשר ודם לא יטעה. אפילו משה רבנו, חוץ מכבודו, טעה. זה שבח. כתוב, מודים דרבנה, היינו שבחיו. שאדם טועה ומודה שטועה, זה שבחו. אבל אדם שטועה ולא מודה שטועה, זה כסיל. אמר שלמה, ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. אדם שמחזיק את עצמו לגאון הגדול, לחכם המבין, והוא אף פעם לא טועה, זה אין לך מה לעשות איתו. תקווה לכסיל ממנו. חבל לך, שתה מעליו עבור, חבל לך לדבר איתו. זה פירוש אחד. עוד, מה זה עתי חכם בעיניך? אומר, זה אדם שהולך ומתחבר עם רשעים. יושב איתם, במסיבה איתם, אוכל איתם, מדבר איתם, נהל איתם קשרים. אומרים לו, אלו אסור להתחבר עם רשעים. כשאדם מתחבר עם רשעים, לומד ממעשיהם. איך אמר יעקב? עם לבן גרתי, ותאר מצוות שמרתי, לא למדתי מעשה ורעים. כי בהכרח, התחברות משפיעה. ועוד, מה זה עם לבן גרתי? וכי יעקב גר שם? והוא אומרת, רק חודש ימים ישב בבית. כמו שכתוב בפסוק, וישב עמו חודש ימים. ראה שלבן זה רמאי, מושחת. פה אני אביא ילדים, ילמדו ממנו, אוי ואבוי יהיה. ישב בשדות, באוהלים. אתם יודעים איפה היה יעקב? הרמב״ם כותב על העיר, הלא עכשיו יש לנו כעת עם סוריה, נהיינו ידידים של סוריה, אתה מבין? ועושים איתם מסכמים. סוריה, שם יש עיר אחת, חכמים וסופרים, שמה חלב. הרמב״ם כותב אותה, כבר בזמנו הייתה. היא עיר שבאמת יצאו ממנה הרבה רבנים גדולים יותר מדמשק. היא נמצאת דרום לסוריה, יותר קרובה לרמת הגולן. ממש, היא קרובה מרמת הגולן ב-20-25 קילומטר. זו העיר חלב. העיר חלב, אומר, למה קראו לחלב? אומר, על שם חלב. יעקב אבינו, תראו לו איפה הוא היה? הוא היה בעיראק, אצל סדאם חוסן, שם, לבן, זה מצאצא, אבל לא. הוא היה אצל בעיראק. והלך למדבר, הוא התרחק מלבן כל כך רחוק הלך, הגיע עד חלב. ושם, למה שמה חלב? היא עיר ארץ די מרעי ישמע. יש שם שדות, כולם משופעים באיזה אוכל, והבהמות שאוכלות שם, דדיהם נוטפות חלב. והייתה ידועה, כל האזור הזה היה ידוע בחלב שיוצא ממנו. לכן קראו לעיר חלב. אז תבין, יעקב אבינו התרחק מזה, אולי איזה 200 קילומטר. כתוב פסוק, ויסם דרך יום כה, דרך יום כה, התרחק ממנו מרחק של 3 ימים, שלא יגיד לבן, היי, עקודים, נקודים, אתה גנבת מאצלי. לא, לא יכול להיות, הצון, לא יעברו מרחק של 3 ימים, הליכה. אז תראו איזה מרחק הלך ממנו, למה? לא רצה לגור עם רשע. אדם שגר עם רשע, אוי לרשע ואוי לשכנו. זו סכנה גדולה. צריך מאוד מאוד להיזהר. זה אומר, לא תתחבר עם רשעים. ראית איש חכם בעיניו שחושב שהוא יושב ליד הרשע ולא ילמד ממעשיו? בהכרח שילמד ממעשיו. עוד אומר שלא יאמר, השכל שלו יציל אותו, אלא ידע שרק הקדוש ברוך הוא מציל. כותב רבנו בהי, אומר, היה מעשה בימיו. היה איש אחד שהיה מתפרנס מכתיבה, כמו גרפיקאי שיש היום. אז היה סופר, אתה רוצה לכתוב איזה מכתב לרשות הדואר, אז אני לא רוצה לכתוב מכתב יפה ככה, זה הולך אליו, נותן לו כמה גרושים, כתוב לי מכתב יפה עם קישוטים, עם ציורים, סלסולים, כותב לו מכתב. זה היה מתפרנס מזה. יום אחד פגשו אותו החברים שלו בשוק. מה נשמע? איך הפרנסה לו? זה פרנסתו, זה תלויה לפניו. פתאום יש מישהו מבקש, פתאום כמה ימים יבש, ככה זה. אמר, הפרנסה שלי מצוינת. נו, איך זה? אומר, פרנסה מצוינת, כל עוד והיד כותבת. באותו יום עבר שיקור אחד רב איתו וחתך לו את היד. אומר, זה למה? אמר, פרנסה מצוינת, כל עוד היד כותבת. היד שלו היא הכותבת. לא אמר הקדוש ברוך הוא שנותן את הפרנסה, אלא השליך את מפתחו על ידו. רצו להראות לו בשמיים, השם מצילנו. וכן אמר, אל תהיה חכם בעיניך. שתגיד, השכל שלי מציל אותי, הכישרון שלי, החוכמה שלי, תיזהר מאוד. עוד אומר, ראית איש חכם בעיניו? מה זה ראית? אומר, אם ראית חכם וסובל, אל תגיד איפה שכרו של זה, מאיפה אתה יודע? הקדוש ברוך הוא יודע תעלומות. מאיפה אתה יודע איזה חיובים יש לו, איזה עוונות יש לו, או עוון שלו נחשב אצלנו, לא נחשב עוון. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. יותר מאנשים פשוטים. לכן אל תפחד. אמר יראה את השם. מה זה יראה את השם? ורבותינו בגמרא, תיקון המידות, זה הדבר העיקרי. יותר מלימוד תורה, אדם צריך לתקן את המידות שלו. שלא יהיה כעסן, שלא יהיה גאפתן, שלא יהיה בעל מחלוקת, אלא להפך, יהיה תמיד אוהב שלום, רודף שלום. יראה את השם. תיקון המידות לא יכול להיות רק על ידי יראת שמיים. שכן ראינו הרבה גדולים וטובים, שהיו, זה, כמו הגמרא אומרת על אריסטו. אריסטו היה בזמן ירמיהו הנביא, סוף בית ראשון. סוף בית ראשון היה אריסטו, הוא היה יווני, פילוסוף. הוא התחיל להגיד, מתוך הפילוסופיה נגיע לאמונה, לדעת את השם. והוא היה, פעם אחת נכנסו אליו הביתה, ראו אותו התלמידים, יושב, לקח ארנבת, קורע את בשרה, והידיים והרגליים על השולחן, ואוכל את המעיים שלה. אמרו לו, אריסטו, אתה לימדת אותנו, אדם צריך להיות אינטליגנט, עדין, אריסטוקרט, מה קרה לך? אמר להם, כשאני אוכל, אני לא אריסטו. כשהוא אוכל הוא חמור, מבין? זה גוי. שני אנשים, זה פיצול אישיות, מה שנקרא. הוא אומר, תיזהר, אתה תדע, אצל הגויים אף פעם לא תמצא תיקון מידות. ימי לנו מהגרמנים, מחשמם זכרם. המוח הכי גאון בעולם, המציאו את המכונות הכי משוכללות. האריסטוקרטים ומדענים והכל, ובסוף נראו החיות הכי גדולות בעולם. למה? כשאין יראת אלוקים, אז אין כלום. אומר, יראה את השם, יראת שמיים. אם יש יראת שמיים, אז יש מידות טובות. השם יזכנו, שיהיה יראת השם נגד פנינו, תקן כל מעשינו. רבי חנניה.
זכויות שמורות, ניתן להשיג תקלטות.